חמש בערב, השוטר הטוב.
ערב טוב לכם, אני יהודה שלזינגר ואני השוטר הטוב. לילה קיבלתי סרטון מאיש מילואים בתוך D9 בדרך לרצועת עזה. הוא מוסר דש לכולם ומבטיח שהם בדרך לעבודה. עד כה הנושא נדחק קצת לשולי החדשות בגלל ענייני בן גביר, שבק, יועמשית, אבל המלחמה מתחדשה וגיבורינו יצאו לקרב. הם חזרו לתל סולטן, לשכונת שבורה ושאר קריני הצרעות מלאות מחבלים מתואבים. חלקם אנשי מילואים ששוב בפעם החמישית השאירו את האישה והילדים מאחור, את העסק ואת כל החיים הפרטיים, ושוב יצאו לנצח את האויב העזתי המתואב. חיילינו הגיבורים, מפה מהאולפן הממוזג והנוח אנחנו רוצים לשלוח לכם חיבוק גדול, בוסה ענקית, ובעיקר תודה רבה רבה על הכל. אין כמוכם.
חמש בערב, השוטר הרע.
ערב טוב, אני איתן קבל והיום אני השוטר הרע. מעולם לא פחדתי, לא בשירות הציבורי ולא בצבא. אבל הפעם אני מפחד. מפחד על המדינה שלנו, על הבית שלנו. ישראל קורסת תחת משבר עמוק ומסוכן יותר מהימים שלפני השבעה באוקטובר. השיסוי, הפילוג והרוע מחרסמים בה מבפנים. והאחראי, ראש הממשלה, האיש שהפך השמדת ערך לאסטרטגיה, מערכת המשפט, היועצת המשפטית, השבק, כל מי שמעז להיות איום נכתש תחתיו. הוא לא ידע, לא שמע, לא העירו אותו, זו אשתו, זה הבן שלו, זה תמיד הם. בזמן שהמדינה בוערת, קופת הציבור נשדדת, חיילים נלחמים, משפחות החטופים מתחננות, והשר גולדקנופ חוגג אם נמות ולא נתגייס. הסביבה של נתניהו רעילה, סקנדל רודף סקנדל, והסערה רק מתחילה. אזרחי ישראל זכאים לדעת אם אכן דובר בלשכת ראש הממשלה, בקודש הקודשים, קיבל כסף מקטר. מה יש להסתיר פה? אבל מעל הכל, ענן כבד מרחף. השבת החטופים, זכר הנרצחים, והבית קורס על כולנו. זה לא שמאל, זה לא ימין, זה החיים שלנו. אני לא נכנע, אני לא מרים ידיים.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם איתן קבל ויהודה שלזינגר.
איתן קבל האגדי, מה קורה?
שלום יהודה, באמת קודם כל לעונג הוא לי לשבת כאן לצדך.
לא, העונג הוא באמת כולי שלו, כולו
לא,
שלי.
זאת לא חנו, אני יודע שזו לא חנופה מצדך וזו גם לא חנופה מצידי.
לא.
אני הקשבתי על הדברים שאתה אמרת, ואכן חיילים חזרו. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון הצבאי והדיון הפוליטי בעניין הזה, אבל אין ספק, אני מקווה מאוד שאנחנו המדינה נדע לתת למילואימניקים שמתגייסים ולו מעט עבור מה שהם עושים. אני רוצה שתבין, יש חיילים שם שעושים מאות ימים. זה לא, זה מטורף.
אבל למה ביאסת, קבל? למה ביאסת?
למה?
כי אני אמרתי, אני בא, קודם כל, נגד במילואים, איש בכיר כמוך, באמת. אתה יודע מה הכי ביאס אותי בכל הדברים שלך? מה שלא שמעו לפני שנכנסנו, כשאמרת לענת דודוב, היא שאלה, רגע, מי השוטר הטוב, מי השוטר הרע? אמרת לה, אני כבר לא יכול להיות השוטר הטוב במדינה הזאת. ואיתן קבל, אני רוצה להגיד לך, אתה, דווקא אתה, דווקא אתה, אל תסחף, אל תוריד, אל תזה. יש קשיים. יש אנשים שבדעתם, אני מקבל את זה שאתה מרגיש עכשיו שהעולם סוגר לך. אל תדרדר לשם. אל תלך למקום השחור. יש לי פה מספיק תימני אחד באמצע השבוע, את ברק סרי, שרואה רק את השחורות. אתה ממך, אני מצפה לראות פה את הטובות, כי אתה בשטח, אתה איש המילואים, אתה ראית אותם, הם מנצחים. ואנחנו בטוב. הכל בסדר.
אני מחלק את הדברים לשניים. אני לא רוצה להתעסק את צבא וזה. אני אמרתי לך, אני מאלה שמוכנים, תשמע, להקריב את חייהם למען המדינה הזו. וזאת, אלה לא מילים, וזאת לא קלישאה. אוקיי? אבל יחד עם זאת, מעבר לעניין הצבאי, וזה ויכוח, לא רוצה להיכנס אליו עכשיו, בסדר? אני רוצה, התחושה שלי אומר לך, אם התעוררתי בלילה, אני מתעורר בלילה, אני אומר לך את זה, חברי שלזינגר, לא כמליצה, לא כמילים גדולות, לא כמילים פוצצות, אני מתעורר בלילה, בחשש, כשאני אומר לעצמי, יש לי כאן משפחה, 4 בנות, מדהימות, משפחה למופת.
אז תראה להם, איך החיילים הגיבורים משנים את המזרח התיכון.
החיילים.
איך אנחנו...
החיילים, יהודה.
איך למרות שנה וחצי של מלחמה הכלכלה, באופן יחסי בסדר.
יהודה.
אז יש כמה ריבים קטנים.
לא, זה לא ריבים קטנים.
יהיה בסדר, קבל.
שלזינגר.
אשתי הולכת לעבודה בתל השומר, פוגשת את החברות שלה, הן לא מדברות כל היום על בן גביר ורונן בר.
אבל אל תקל ראש.
זו לא הסיטואציה. אני לא מקל ראש, אני רק אומר, קחו בפרופורציה. אתם רוצים, מרוב הרצון זה לשטוף את הכל, ולצייר כמה הכל שחור. אנשים חיים בפרופורציות אחרות, מעניין אותם משפחה, מעניין אותם העסק, מעניין אותם הצלחה, מעניין אותם הילדים, מעניין אותם נכדים. אנחנו בסדר, יהיה בסדר איתן, יהיה בסדר.
אתה יודע מה, קודם כל אני אופטימי, גם סיימתי את הדברים שלי באופטימיות. אבל אוקיי, נמשיך אחרי חדשות.
הכי טוב.
יאללה.
עכשיו, 5 בערב. איתן קבל ויהודה שלזינגר.
נהלן, נהלן, עורכים ומפיקים אסף נבו ופרד קורמן, אחי על השידור סתיו קורנס, קבל, מה עניינים?
סדר, יאללה.
סדר?
נתחיל.
יאללה, בוא נתחיל.
מדובר בעבריין לכל דבר ועניין. רונן בר הוא סכנה לדמוקרטיה. רונן בר מקומו בכלא, בכל מדינה מתוקנת. רונן בר היה יושב עכשיו בצינוק בחשד לניסיון הפיכה.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, שלום.
שלום יהודה, איתן לחבר המאזינים.
שלום וברכה, הגזמתם. הגזמתם, נכון? קצת הגזמתם.
לא, אני חושב שאל מול אנשים שעושים מעשים מוגזמים, צריך לפעול בפעילויות מאוד מאוד ברורות ומדויקות.
קודם כל...
אתמול נפל דבר.
זה אומר שאתה מסכים, קודם כל, אתה מסכים עם האמירה של השר בן גביר?
אתמול נפל דבר בישראל.
לא, אתה מסכים איתו? עזוב עכשיו, אל תהיה לי רשי. תגיד לי...
לא, רשי, אני אומר...
לא, אני שואל אותך שאלה ישירה. אני שואל אותך שאלה ישירה, חבר הכנסת קרויזר. אתה מסכים עם הדברים החמורים והחריפים, והאלימות, כפי שלפחות התפרסם בכלי התקשורת? בסדר, אבל אני מנסה לכוון אותו.
אני אומר שוב, אנחנו, לאחר מה שהתברר אתמול, לא נתפשר רק על פיתוריו של רונן בר, כפי שמחויב בחוק, כפי שהזכות של ממשלת ישראל, שקיבלה מנדט מהציבור, להפסיק את כהונת ראש השירות, גם טרם סיום כהונתו, אנחנו נבקש להעמיד אותו לדין על קשירת קשר וניסיון ההפיכה, כאשר
רגע,
אנחנו מבינים...
אני רוצה לצלול לתוך הפרטים. תכף תעשה את הדיון הזה עם חבר הכנסת קבל, תריבו על הדבר הזה. אני קודם כל מנסה להבין את הפרטים. נודע לכם אתמול שהשב"כ פתח בחקירה בחשד לכהניזם שחודר למשטרה. אתה הבנת במה מדובר? מה זה אומר כהניזם חודר למשטרה?
כאשר אנחנו מבינים שראש השירות פותח בחקירה, פותח בבדיקה, כל פעם הוא מנסה למסמס, וגם עכשיו עם איזה ספין הזוי שהשר תקף אותו, ונאלצו להפריד בין הצדדים על ידי איזה עיתונאי מצד שלישי, לא היה ולא נברא. שום דבר לא יחפה ולא יקסה, לא רק את הבושה של העומד בראש הארגון הכל כך טוב הזה, שהוא לקח אותו לכישלון של השבעה באוקטובר, אלא גם אתמול על כך שהוא מנסה לבצע הפיכה שלטונית כנגד משטר דמוקרטי.
ראש הממשלה לא הודיע, יש לי יצחק, ראש הממשלה, ראש השבק, כבר כולם יודעים, הודיע לראש הממשלה. ראש הממשלה שלח אותו לדבר עם בן גביר. ראש הממשלה לא מצא לנכון אם הוא לא מסכים באבחה אחת להוריד את הסיפור אם הוא היה חושב אחרת?
כי ראש הממשלה אמר לו, אם יש לך עובדות, תציג אותם.
לא, סליחה.
אל תתחיל לבצע חקירות ובדיקות.
תסלח לי, זה מה שנתניהו אמר לך או היית בדיון?
אני לא הייתי בדיון, אבל אני רואה מה קורה בפרסומים, ואני גם קורא את המסמכים שחתום עליהם רונן בר שהתפרסמו בערוץ התקשורת, שהוא מבצע בדיקות וחקירות כנגד דרג מדיני.
ראש הממשלה, אבל ראש הממשלה ידע מזה, נכון? ידע. ראש הממשלה יכל...
על פי מה שפורסם...
למה ראש הממשלה לא... למה לא תבואו בתלונה? למה אתם לא באים לתלונה לראש הממשלה שלא עצר אותו באבחה אחת? אם ראש הממשלה...
זה מה שאתה חושב.
באמת?
תביא דוגמאות, תביא דוגמאות.
סליחה.
אבל אין, זה דבר שפרח במוחו הקודח של אדם שלקח את ארגון הביון.
אני שואל...
החזק אולי במזרח התיכון ואיתן.
יצחק, חבר הכנסת קרויזר, אני שואל אותך, ראש הממשלה שאתם תומכים בו, אם היה חושב שאין דברים בגו, לא היה אמור באבחה אחת לעצור את התהליך, לקרוא לבן גביר, לקרוא לראש השבק ולסגור את העניין?
לפי מה שהתפרסם, כשרונן בר מגיע לראש הממשלה, ראש הממשלה עונה לו, אם יש לך הוכחות, תביא אותם. אין הוכחות, אתה מעלה דברים ש... סמכו בתוך הדמיונות שלך, ומנסה לחתור תחת, לא רק הדרג המדיני, חמור מכך, דרך אותם המקבילים שלו, ראשי הארגונים, מפכ"ל המשטרה, ניצב שבת, אלה דברים שהם אין להם אך ורע, ולכן אני חוזר ואומר, יש פעם אחת שרונן בר צריך ללכת הביתה על הכישלון שלו בשבעה באוקטובר, פעם שנייה על חוסר האמון שלו בעבודה עם ממשלת ישראל ועם ראש הממשלה, ופעם שלישית על ניסיון ההפיכה שהוא מנסה לבצע, גם כנגד המקבילים שלו, ובוודאי גם נגד דרג מדיני
שלו. תגיד, בוא נעבור לאזור קצת יותר נוח שלכם. יש את המחאות עכשיו, בסדר? יש מחאות. אני חייב להגיד לך, השבוע נתקעתי בירושלים לא מעט, אנחנו רואים את המחאות תוקעות כבישים. איפה השר לביטחון לאומי? למה הוא לא מטפל בזה?
השר לביטחון לאומי, על פי המלצת היועצת המשפטית לממשלה, וכך הוא נהג גם במחאות כנגד הרפורמה במערכת המשפט. השר לא מתערב בהפעלת המשטרה בנושא של הפגנות. ולא בנושא של חקירות, אלה הם נושאים שהשר לא מתעסק בהם. וכל אלה שניסו ומנסים לחפש את השר בן גביר בכל מיני דברים כאלה ואחרים, רואים שהם לא מוצאים גם בנושא של היועצת המשפטית לממשלה, בנושא העלייה להר הבית, וכביכול העדות שלה בפני בית המשפט העליון בנושא הזה, הובהר והוכח שאין דברים בגו. ולכן לצערי הרב, יש כאן פקידים שכושלים בתפקידם, ומנסים להלך אימים לא רק על הציבור, אלא גם
חבר הכנסת קרויזר,
שנמצאים בתפקידם מהמנדט שהם קיבלו.
אני שמעתי אותך אומר שראש השבק צריך ללכת הביתה בעקבות 7 באוקטובר. אני יותר ממסכים איתך. אמרתי זאת ואומר זאת לאורך כל הזמן. אתה לא חושב שנתניהו נושא באשמה? הוא ראש וראשון? אתה היית קונה, אם הוא היה אזרח מן השורה שהיה עושה פדיחה בסדר גודל כזה, אתה היית ניגש אליו, היית תומך בו? או שהיית לוקח אותו ישר למשטרה? מה ההבדל בין נתניהו לבינו?
הבדל קטן אך גדול בממשל דמוקרטי, ופה אתה צודק, את האחריות יש לכל מי שנמצא בתפקיד, בוודאי בכנסת, בממשלה, במערכת הביטחון, בכל מי שיש לו יד ורגל בכישלון, ואיך הגענו לכישלון, וגם נדרש לחקור מה קרה באותו יום ושלאחריו, זה נכון למערכת הפוליטית, למשפטית ולביטחונית. יתרה מכך, את האשמה, תבדוק ועדת החקירה שתצטרך לקום כדי...
איזו ועדת חקירה?
יתרה מכך, לשאלתך איתן עניונה, במדינה דמוקרטית, מי שמחליף את נבחרי הציבור, הם הציבור, יהיו בחירות, הציבור יחליט אם הוא רוצה לראות את נתניהו או את מי שנמצא כאן מתוך 120 חברי הכנסת והשרים, כן. אם הם נותנים בהם אמון חזרה, את הפקידים ככל שיהיו, כן. בחירים ראש השבק, רמטכ"ל לממשלת ישראל, יש את היכולת החוקית לפטר, כן. אותם,
חבר הכנסת קרויזר,
של איזשהו משבר חוקתי ומלחמת אחים שלצערי אני שומע אותם רק מצד אחד, אולי הצד השני עסוק בגיוס ולחימה בגזרות השונות, אנחנו לא נגיע לכך.
חבר הכנסת...
דמוקרטי,
ותישאר
דמוקרטי.
כן, חבר הכנסת קרויזר, יש הצעה למתווה מצרי על הפרק, אתם תעזבו שוב את הממשלה?
אנחנו לא מכירים את המתווה, שמענו עליו בדיוק היום בערוצי התקשורת, אנחנו סוברים שאפשר להביא את כל החטופים, את כל 59 החטופים, אחרי 534 ימים בפעם אחת, זאת הדרישה היחידה, זאת הדרישה הצודקת, ככה אנחנו...
אם זה לא יתקבל, תפרשו מהממשלה?
יהודה, יחד עם זאת, אנחנו צריכים לייצר כאן אלטרנטיבה אחרת שאומרת, הפסקה של ההומניטרי, הפצצה של ההומניטרי שכבר נמצא בתוך רצועת עזה, אנחנו קוראים לו הומניטרי, זה סיוע לאויב, זה סיוע שמגיע לחמאס ולא לחטופים שלנו, ולהתחיל ליישם את תוכנית ההגירה ברצועת עזה, להשיב את העזתים למדינות המוצא שלהם, איפה שהם הגיעו לרצועת עזה, להביא בשורה לנו, לילדים שלנו ולמרחב כולו.
חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, תודה רבה.
תודה.
ערב טוב.
תודה לכם, בשורות טובות.
ערב טוב, ישראל חסון.
ערב טוב, ערב טוב איתן.
ערב טוב, יקירי.
בוא נתחיל איתך ישר, שמעת בטח את בן גביר משתלח היום בראש השבק, אומר שהוא צריך לשבת בצינוק, מה חשבת על הדברים?
חשבתי על זה שראש הממשלה, כרגיל, במקרה הטוב ביותר מספר חלק מהאמת, במקרה הרגיל כמעט כבר, משסה ומשקר. הוא לא סיפר לבן גביר את האמת כולה כנראה, על הסיפור של לא שאני הולך פה להיות סנגור של בן גביר, שבעצם ראש השירות עדכן אותו שיש חשדות כאלה, ושהוא עוד לא אישר שום פעולה כנגד הדבר הזה, והוא רוצה שידע שיש דבר כזה. עכשיו ראש הממשלה עושה את מה שכל העם הזה כעס על נדב ארגמן. תגיד, באיזה תאריך הייתה השיחה הזו? אתם יודעים?
אוקיי.
מתי היא הייתה?
אתמול?
לא, אז עובר, היא לא הייתה אתמול, נכון? היא לא הייתה אתמול.
יוני
שנה שעברה. ועל איזה רקע? על רקע הר הבית, ועליות להר הבית, על רקע זה שאירוע כזה, שיכול להתאמך על איזה גורמים מבפנים, יכול להסיט מלחמה שלמה, את זה הוא לא מספר. איתן, יש לנו עסק עם ראש ממשלה, שתכליתו לשסות, שתכליתו לשקר, שתכליתו להפריד במקום לבנות את האמון שאנחנו כל כך זקוקים לו. נכון, הארגונים הנפלאים
רגע, האלה... רגע, אבל ישראל, אני רוצה לשאול אותך בצד המקצועי יותר, כי אנחנו הולכים סחור סחור, צינוק, עניינים, נתניהו מלא נתניהו. כשראש השב"כ אומר...
זה לא סחור סחור.
לא, בסדר, בסדר, אני רוצה שנייה להבין, אני רוצה רגע להבין את הצד המקצועי. הרי בסוף, רונן בא, ראש השב"כ פותח חקירה, אם הוא מריח שקורה משהו, כשאומרים, כהניזם נכנס לשורות המשטרה.
מה זה אומר?
למה הוא מתכוון?
אני רוצה להגיד לך דבר הבא. שכח רגע מהמילה כהניזם, בסדר? שכח. ארגון טרור. אם לארגון טרור הזה הוא קוראים דאש, היית מראיין אותי? לא. אבל ארגון טרור בהגדרה החוקית שלו, בספר החוקים של מדינת ישראל, אין לו דת גזע ומין. יש לו הגדרה של ארגון טרור, זה אחד. אתה גם לא היית מדבר איתי לולא ראש הממשלה היה משקר, אבל עכשיו אני אענה גם לשאלה שלך. רונן עדכן את ראש הממשלה בכך שעלו חששות מהדבר הזה, ביקשו להפעיל כלים לאיסוף, לאיסוף מידע, אין דבר כזה פתיחת חקירה בשב"כ, לאיסוף מידע, האם יש, האם אין, והאם לעשות משהו. והוא אמר, לא, אין לכם מספיק נתונים, תחזרו אליי. זה הכל. זה כל הסיפור.
לא, אבל האירוע, זה האירוע...
עכשיו, אם יש חשש כזה...
אוקיי, האירוע פה, אנחנו כאילו לא... אנחנו צריכים להסביר למאזינים, ישראל. בסוף אנחנו מסתכלים עוד פעם על האירועים של הבן גביר. בסוף יש פה את ראש, את השב"כ, ארגון הביון הישראלי, שפותח בבדיקה נגד גוף האכיפה הגדול ביותר במדינת ישראל.
כן, אבל הוא אומר לך שלא פתח, אבל עדיין לא נפתחה.
לא, הוא הכריח איזושהי בדיקה. סתם, לצורך העניין, זה כמו נגיד, מה שאני שואל, זה האם הכהניזם, ממילא, ברגע שנגיד חנמל או בן גביר נמצאים במשטרה, אתה אומר, רגע, אז אני צריך לבדוק. כי למשל, אני יכול לחשוב על סיטואציה שבה, נגיד, אני אומר, מנסור אבאס או ווליטה נכנסים לממשלה, בום, אני צריך ישר לבדוק מה הם עושים הכסף, מה זה חיבור מוסלמים או דבר כזה.
לא, זה לא ממש לא ככה, לא בגלל זה. תגיד לי, יוני, ביוני יצטרף לממשלה, הצטברו חששות, שהחששות האלה שגורמים, שתומכים בדעות כאלה, אני אומר לך, בדעות של ארגון טרור,
כן, לא לחינם, ישראל, לא לחינם יש, בוא נגיד,
אבל מה החשש?
רק שנייה,
מה זה מבוסס?
לא לחינם יש מחלקה יהודית היום בשבק, לא מהיום, אחד. שתיים, אני רוצה להבין, האם יש סמכות לראש הממשלה, למשל, כשמגיע אליו ראש השבק ואומר לו, יש לי א' ב', להורות לו או להגיד לו להפסיק את החקירה? לא הייתה חקירה, אתה צודק, נכון.
אין דבר כזה חקירה, בשביל לאסוף מודיעין, צריך חתימה של ראש הממשלה. עכשיו תראה מה קורה. הדברים האלה קורים מעשה של יום ביומו ב-20,000 דברים בתחומים שהשב"כ נוגע בהם, וסביר להניח שהוא נוגע בדברים מאוד 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 רגישים. בסדר? אז ככה, פעם שמעדכנים אותו, זה יוצא לתקשורת כמשהו, מה שנקרא רסול לפקח על זה. פעם שלא מעדכנים אותו בשביעי באוקטובר, למה לא העירו אותי? חלס, מספיק.
ישראל, אני רוצה להבין, ישראל, לבדיקה מן הסוג הזה, ראש הממשלה צריך לאשר לרונן בר, לראש השבק במקרה הזה.
בשביל להאזין על אזרחי מדינת ישראל, ראש הממשלה חותם
על הדבר הזה.
יש מצב שהוא חתם גם במקרה של בן גביר ו...
לא יכול להיות, מה זה להאזין לנבחר ציבור?
לא, 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 לא לבן גביר, אני מתכוון לסביבה. בן גביר זה ברור לי שהוא לא יכול.
מה זה לסביבה? כל גורם, אבל אני אומר לך, הוא לא התבקש. היה שם העדכון, הוא עונן לא אישר לו בכלל, לא אישר אותו בכלל.
תגיד, מה עמדתך לגבי סוגיית פיתוח של אורן בר? כולנו מסכימים, שמעתי אפילו את איתן כבל אומר, שרונן בר, שבעיניי דרך אגב גיבור ישראל, ומגיע לו קרדיט עצום על השנה וחצי האחרונות ועל הפעילויות המדהימות בעזה, בסוף הוא נכשל בתפקיד, הוא יצטרך באיזשהו שלב לפנות את מקומו. על מה הדיון בכלל? זו מדינה דמוקרטית שבה ראש ממשלה יכול לפטר. על מה הדיון?
אני אגיד לך בדיוק על מה הדיון, ותודה רבה רבה על השאלה.
בשמחה, זה חוקי הפורמט, על זה משלמים לי פה, זה הרעיון.
יש למשטרה סמכות לעצור, נכון? תגיד. היא עכשיו, אם היא עוצרת אותך על השאלה הזו ששאלת אותי, זה לגיטימי? לא, אבל זה בתחום הסמכות שלה. עכשיו, מה אתה בא ושואל? אוקיי, יש לך את הזכות להפעיל את הסמכות. את הזכות הזו אתה צריך לנמק. אתה צריך להגיד. בא רונן בר, לקח החלטה ערכית כמו הרצי, שהוא מתרגם את נטילת האחריות לכך. אני הקברנית שהעליתי את העונייה הזו על הסרטון, עד שאחרון הנושאים לא עולה. לא עולה על סירת הצלה, אני לא עוזב. ותראה במכתב של רונן בר לראש הממשלה, שרי הממשלה. ואת זה אף אחד לא הכחיש. שרונן פיתח יכולת, בידיעת ראש הממשלה, באישור ראש הממשלה, בהנחיית ראש הממשלה, ודרך יכולת זו הגעת לעסקה שהבאת הביתה 33 חטופים. בא ראש הממשלה, מפטר אותו אחרי זה. רונן בר שם שאלה, אומר, אני כנראה, הבנתי לא נכון את הרצון שלך, אתה לא רצית עסקה, ראש הממשלה לא מתווכח, לא אומר. עכשיו, אף אחד פה לא שואל את השאלה המובנת מאליה, שאחרי הפסקה הזו מסתתרת היא מלאיה, לא קרחון. תגיד, אם זה נכון, אם זה נכון, זה יותר חשוב מהאם בן גביר, האם לא בן גביר, כי אם זה נכון מה שרונן כתב, אז חיילינו לא צריכים להיות עוד בתוך רצועת עזה, כנראה. אז כנראה שראש הממשלה לקח אמצעי, זה כמו להגיד לצהל, אתה תגמור לי את הגרעין האיראני, אבל אתה לא
ישראל, מפחיד את חיל אביב. ישראל יקירי, בעיניי זה הרבה יותר פשוט. ראש השבק רונן בר היה צריך ללכת מזמן. יחד עם זאת, במקרה הנוכחי, ראש הממשלה לא מפטר אותו בגלל השבעה באוקטובר.
נכון.
פשוט מאוד מאוד. אם ראש הממשלה רוצה שרונן ילך, הוא צריך לקחת אותו יד ביד, כראש וראשון לכישלון של השבעה באוקטובר. פשוט.
טוב, חברים.
אבל אתה יודע מה עצוב שזה בכל הסיפור הזה? אנחנו משוועים לגורם מאחד, משקם ושם חזון. אנחנו משוועים. אסור למדינה הזו לשלם את המחירים האלה.
ישראל חסון, סגן
ראש. תודה, ישראל.
תודה רבה.
תודה.
שלום זוהר ניב.
היי.
עד ראייה לפיגוע היום שבו נהרג משה מוסה אורן. ספר לנו מה ראית הבוקר.
מוסה הורן. אני נסעתי לכיוון יוקנעם. ראיתי בחור זקן עם שקית בידיים רץ בבעתה, ושהסתכלתי לכיוונו ראיתי רכב שנכנס בתוך תחנת הוסעות. חשבתי לרגע אולי זה תאונת דרכים ושהבחור בורח בגלל שהאוטו עומד להידלק או משהו, ובמחשבה השנייה אמרתי רגע, האוטו יותר מדי באמצע התחנה, יש פה פיגוע. לידי היה חבר קיבוץ אחר גם ברכב, צפרתי לו מהר ואמרתי לו תקשיב, אני חושב שיש פה פיגוע.
תרשה לי זוהר, איך אתה, זאת נקודה שתמיד ככה, אתה יודע, אמרתי לעצמי, אדם נקלע לסיטואציה קשה מן הסוג שאתה נקלעת. איך אתה באינסטינקט הזה מבין בשנייה הזו שזה פיגוע, שזה אירוע שאתה צריך לעשות, לפעול בו?
קודם כל זה היה מאוד מוזר, אבל פשוט הפנים של הבחור המבוגר שרץ על הכביש היו כל כך מלאות בעתה, שמשהו לא היה לי הגיוני בסיטואציה, ואז שראיתי את הרכב נמצא בדיוק באמצע של התחנת הסעה, כבר היה ברור לי שזה מישהו שמנסה לפגע, והבחור מהקיבוץ שעה לידי לא שם לב, אז אמרתי לו, תקשיב, אני חושב שיש פה פיגוע, ולא סיימתי להגיד את המשפט הזה, ואותו בן ביליאל התרומם עם נשק, והתחיל לרסס לכל הכיוונים, וצפרתי לבחור שלידי, אני בדרך כלל נושא עם אקדח, אבל הוא לא היה עליי, לצערי, ולא היה לנו שום דבר לעשות חוץ מפשוט לברוח לתוך הצומת באור אדום. ומה קורה,
אוקיי, אחרי הסיטואציה שאתה מתאר, מה
המשך? ישר התקשרתי לכוחות הביטחון להזיק אותם, והקפצתי את הכיתת כוננות של קיבוץ הזורע, שפעלו מדהים פה, ישר הם תפסו עמדות.
כמה זמן לקח להם להגיע?
כוחות הביטחון, שמע, אני קודם כל, אני המשכתי מהכביש, אז אני לא ראיתי מה קורה אחרי שהלכתי.
אוקיי.
אני די מהר קיבלתי הודעה מהבחור מכוחות הביטחון שהמחבל נוטרל, והאירוע אחרי זה המשיך להתגלגל פה עוד בקיבוץ קצת, אנחנו נכנסנו פה לעמדות, הגענו, ולצערי בזמן שגם הגענו פה על המקום, אז אנשים מהזירה הודיעו לנו על הבשורה הקשה על מוסה, שהוא גם... מוסה היקר, שגם היה בן דוד של אמא שלי.
בדיוק. אתה יכול לספר לנו קצת עליו?
איש יקר. מלח הארץ. דור שני למייסדי הקיבוץ. היה חקלאי כל חייו, איש אדמה. כולנו נסענו איתו על הטרקטורים. כולנו תמיד זכינו לראות חיוכים ממנו בשבילים. באמת היה איש טוב.
משפחה, ילדים?
כן, יש לו ילדים, יש לו נכדים. מה אפשר להגיד?
כן.
באמת מלח הארץ.
תגיד, זה פיגוע שנעשה על ידי ערבי ישראלי, לא פעם ראשונה בצפון, למרות שאתה יודע, יש את כל מה שדיברו עד עכשיו, שדווקא ציבור ערבי ישראלי, למרות המתיחות, לא יצטרף לדבר הזה, אבל יש איזשהו חשש?
תשמע, אני לא אכנס לפוליטיקה, אבל אנחנו פה מרגישים שאנחנו, אני בחיים... אמנם הייתי ביחידה קרבית בצבא, אבל בחיים לא הרגשתי את הצורך אם ללכת עם אקדח עליי. ועובדה שבשנתיים האחרונות אני חש את הצורך הזה. אנחנו פה מאוד, אנחנו מאוד קרובים פה לג'נין, ליישובי אום אל-פחם.
אבל בוא תעשה את ההבחנה. זאת אומרת, כאן זה בדיוק מה שנתבקשת. זאת אומרת, אוקיי, מעבר לקו אני מבין.
לא, זה הבעיה הגדולה.
כן, לא נכון, אבל...
זה ערבי ישראלי מפאדי ערה.
בדיוק, זה ההבדל.
לא חבר'ה מג'נין.
ג'נין זה אנחנו מבינים. האם אתה מרגיש יש תחושות יותר כבדות אל מול השכנים הקרובים שלכם?
אנחנו כולנו, בוא נגיד שנים, בשנים עברו, בלי להגיד את השם של המקום, שאני כן יודע אותו, אנחנו בשנים עברו, היינו הולכים לבית בד שם ומסתובבים שם, אני לא מסתובב שם, אני לא הולך יותר לכיוון יש.
כי מה מרגישים? מרגישים שהמקום יותר מבעבע?
מבחינתי זה מדינה אחרת שם.
יאללה.
וואו.
זה תמיד היה ככה או שזה רק מאז השבעה באוקטובר?
זה אצלי בלב בפנים, זה היה כבר מלפני השבעה באוקטובר, אבל כן.
ואיך השכנים?
אנחנו באיזשהו אירוע מתגלגל, שכולנו מרגישים אותו. בפיגוע השלישי אני חושב... רק בתקופה האחרונה שערבי ישראלי מעורב בו.
חברים שלך בקיבוץ, אתה חושב ככה משיחות שאתם מנהלים ביניכם, התחושות דומות לשלך, או שאצלך זה יותר...
קודם כל אנחנו מאוד מזועזעים, ונפל עלינו אבל כבד כאן במקום. לא מרגישים פה בטוח, אתה יודע, המדינה באירוע, מתגלגל, ארוך.
ואני אומר לעצמי, אתה יודע, זה... נסעתי שם רק לפני ביום שישי האחרון, וזה כזה, כן,
מאוד מאוד מטריד, מאוד 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 מטריד, מאוד מטריד. טוב, זוהר ניב, תודה רבה יקירי.
שלא תדעו צער. תודה,
ואיזה של מוסה ברוך, איש יקר באמת.
תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן.
אמן.
משתתפים בצערך, בצער המשפחה.
תודה.
תודה.
ערב טוב, ערב טוב לך, תתלו במילואים אסף אגמון.
ערב טוב לכם ולמאזינים.
היית היום בבית המשפט.
תורים לסמל החטופים, אני נשמע לך. אתה הורג את החטופים, תוריד את סמל החטופים, אני
נשמע לך. אתה היית, אני מבין, היום בבית המשפט, ולקחת על עצמך עכשיו להיות מאלה שמובילים את המחאה הכי אגרסיבית מול ראש הממשלה?
לא יודע מאיפה אתה מוציא את ההגדרה הזאת. אני באתי לבית המשפט בתפקיד. התפקיד שלי זה לשבת בבית המשפט, זה להסתכל בעיניים של זה שאחראי לנפילה של גור הנכד שלי, ועוד מעל 800 חיילים אחרים, ועוד מעל 1,000 אזרחים, ואני בא לבית המשפט בשביל לשבת ולנעוץ בו עיניים. וישבתי שם בשקט, בהתאם לכל הכללים ולכל הנועלים, עד שהייתה הפסקה, ובהפסקה, קבוצה שקבוע באה כל פעם בהרכב אחר שלעודד את הנאשם, התחילה לקרוא קריאות, ראש הממשלה, אנחנו רוצים לתמוך בך, וראש הממשלה, וכל מיני קריאות כאלה, וזה היה כבר too much בשבילי, ואז קמתי ואמרתי לו, תוריד את סיכת החטופים, אתה מזכיר את החטופים למוות, ואתה הולך עם סיכת החטופים, ואז הלהקת מעודדים התחילו להגיד ולהגיד, הנכד שלך מתהפך בקבר, או עוד אמירות אומללות כאלה, ואז אמרתי, התעלמתי מהם ואמרתי לנאשם, תוריד גם את דגל ישראל מדש מהלחק, אתה מחריב את המדינה הזאת.
הוא ענה לך משהו? הוא התייחס? הוא הביט בך? הוא... או שהוא התעלם, כמו תמיד?
אני מוכרח להודות ש... רמת ההתפעלות שלי מהעתימות שלו ומחוסר התגובה שלו, לפחות כלפי חוץ הולכת ועולה מדי פעם לפעם, הוא לא הגיב, אבל כל הישיבה שלו בבית המשפט מתחילתה ועד סופה, ישיבה שלא מכבדת את מי שצריך להנהיג את, את העם שלנו, בטח במצב שבו אנחנו נמצאים.
מה בעצם... תראה, אתה יודע, אתה מכיר את דעותיי, אני מניח, מה אתה היית רוצה מבחינתך? זאת אומרת, עד שהוא לא ילך הביתה, זאת אומרת, מנקודת המבט שלך, לא תשקוט ולא תנוח?
קודם כל, הדבר האלמנטרי, זה שקודם כל הוא ייקח אחריות. יגיד, אני אחראי, אני הייתי ראש הממשלה בשישי באוקטובר, ואני אחראי על מה שקרה בשביעי באוקטובר. עכשיו, לא רק שהוא לא לקח אחריות, הוא ממשיך להוביל את המדינה שלנו למדרון תלול מהשביעי לאוקטובר עד עכשיו. לא רק שלא לוקח אחריות, עכשיו בשבירת הפסקת האש על ידינו כנגד הסכם בינלאומי שישראל חתמה עליו, ומהרגע שישראל חתמה עליו, ראש הממשלה עשה הכל כדי לא לעמוד במה שישראל התחייבה עליו, החרב כל סיכוי להגיע לשלב ב', ועכשיו הוא מוציא חיילים שלנו להילחם, ומוציא טייסים שלנו לזרוק פצצות, על מנת לשמר את הקואליציה שלו, ולשמר את אחיזתו בשלטון.
אבל אסף, זאת אומרת, אתה רואה שזה כל הפעולות שנעשות על ידי כל המחאות לצורותיהן השונות, לא מזיזות לו בכלל. מה, 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 מה עוד נדרש לדעתך לעשות כדי לגרום לו אולי לעשות את המעשה, להקשיב, לזוז, להתפטר? או שלדעתך זה לא יקרה?
מה שצריך להזיז זה לא לא, ולא ל-68 או כמה שיש שם, כאלה שתומכים בו וימשיכו לתמוך בו. זה צריך להזיז לנו, לי ולך ולכל האזרחים האחרים במדינת ישראל, שרואים שלוקחים את הילדים שלהם ואת הנכדים שלהם ומשתמשים בהם ומסכנים את החיים שלהם לא למטרת ביטחון מדינת ישראל אלא למטרה מושחתת מעין כמותה שמוביל אותה נתניהו.
מה זאת אומרת המטרה המושחתת?
הזעקה שלי היא לא כלפי נתניהו, הבן אדם הזה אטום ולא יזוז שום דבר. הבעיה זה, הזעקה שלי זה כלפינו. אנחנו צריכים להפסיק את החיים שלנו, צריכים להפסיק להתנדב, צריך להפסיק ללכת לעבודה, צריך להבין שמחר המדינה שלנו הולכת לקראת חיסול בגלל בן אדם שאנחנו נותנים לו לעשות את המעשה הזה. כשזה יקרה ויותר אזרחים יבינו שזה תפקידם, הכל יחזור למקומו, הוא ייפול. הוא ייפול וחבר המושחתים שסביבו ייפלו יחד איתו. הפעם הבאה שהוא יישב בבית משפט, זה יהיה על השמות הרבה יותר חמורות. כן, לא לשוחד ממעבה,
הפרה. אני מבין את הקריאה שלך, אני מתחבר אליך, ברמה האישית. אבל יחד עם זאת, אני אומר, כבר יצאו ויוצאים עשרות אלפים אל הרחוב. ואתה יודע, וליבו גס, אני מנסה להבין מה עוד ניתן לדעתך לעשות מאשר יותר לקרוא. אז לא יצאו 10,000, יצאו 20,000, יצאו 100,000. הרי יצאו כבר מאות אלפים.
ברגע שאנשים יבינו שהם צריכים להפסיק להתנדב, שהם צריכים להפסיק ללכת לעבודה. הם לא צריכים
מה זה אומר להפסיק להתנדב? מה, לשירות צבאי או בכלל להתנדב התנדבות אזרחית?
בכל, כל מה שאתה מתנדב. אתה מבין מה זה הפירוש של להתנדב? להתנדב זה שאתה עושה משהו שהוא מעל החובה שלך בחוק.
לא, אתה יודע, אנחנו למודי טראומת של להפסיק להתנדב, זה להפסיק להתייצב הזה בשירות הצבאי, בעולם ההוא בשישי באוקטובר.
אתה מתבלבל בין להפסיק להתנדב לבין להפסיק לציית לחוק. אם אתה מתנדב בשירות ממשלה שפועלת כנגד מדינת ישראל, אתה משתף פעולה עם מישהו שפועל כנגד מדינת ישראל. האויב של מדינת ישראל, מעולם מדינת ישראל מאז הקמתה, לא הייתה במצב פחות מסוכן מבחינת ביטחון חיצוני כמו היום. הצבא הסורי לא קיים, החיזבאללה מוכה, החמאס מושמד, אין עלינו איום חיצוני. האיום הקיומי על מדינת ישראל הוא פנימי. צריך כל אחד מאיתנו להתגייס כנגד האיום הפנימי הזה,
תת אלוף.
בטח לא להתנדב בשירותו.
תת אלוף במילואים, אסף אגמון.
תודה לך.
תודה. בינתיים, חמאס מפרסם עוד חיים מהחטופים, יוסף חיים אוחנה ואלקנה בוחבוט. התיעוד התפרסם לאחר אישור המשפחות. אנחנו צפויים כנראה לעוד תמונות קשות. מה איתן, מה עושים עם הלוחמה הפסיכולוגית הזאת של החמאס? מה עושים עם הדבר הזה?
צריך להבין שזאת מלחמה, זה קשה. זה קשה מאוד, זה הופך את הבית.
דרך אגב, אתה בעד לשדר את זה או לא לשדר?
אני חושב שכן צריך לשדר. אם המשפחות נותנות את ההסכמה שלהן, צריך לשים...
אוקיי, גיל דיקמן, שלום לך.
שלום לכם.
בן דודה של קרמל גת, שנרצחה בשבי. סתם, לשיחתנו, מה דעתך? צריך לשדר או לא לשדר?
קודם כל, אני ממש ברגע זה... זה מול העיניים שלי, זה הגיע אליי בין כל הדברים. הדבר הכי חשוב, הכי הכי חשוב, זה מה שהמשפחה מחליטה. מה שהן מחליטות, האימהות של שני החטופים, המשפחות שלהם, וזה קודם כל החלטה שלהם, כי בסוף אי אפשר לשאול אותם את החטופים עצמם. אבל לדעתי, אם המשפחה מאשרת, לא רק שראוי ונכון, אלא גם חשוב לראות את
מה שרואים שם.
מה האפקט
של זה? מה האפקט שזה עושה?
קודם כל זה מזכיר שהם שם, זה מזכיר שהם שם ושהם חיים, ושאסור לנו לשכוח אותם. זה מראה לנו דברים על מצבם, ועל המצוקה שהם נמצאים בהם, ועל זה שהם, ועל העובדה שהם מצליחים לשרוד. אתה יודע, היינו בתקופה שבה היו אנשים שחשבו שכל החטופים מתים, או שרובם מתים, או משהו כזה. אנחנו יודעים כבר שזה לא נכון, אבל לראות את זה בעיניים זה דבר
משמעותי. אני אומר את זה, גיל, אתה יודע, אני יודע, אני מודע לזה שזאת מלוחמה פסיכולוגית של האויב הזה, שלנו שנקרא חמאס, אבל אנחנו חייבים גם בכל אירוע כזה, לשים אותו כדי, כמו שאתה אומר, גיל, להזכיר ולהזכיר ולהזכיר.
אבל השאלה, איתן וגיל, אני לא מרגיש שאנחנו שוכחים, אני לא בטוח ועוד פעם, אני לא יודע. זאת אומרת, בעיניי, זה שלא נשדר תעמולה של חמאס, שרוצה בדיוק שנשחק לידיים שלו, לא אומרת שאנחנו שוכחים את החטופים, חס ושלום.
אז קודם כל אני אגיד לך שלגבי השוכחים, אני בדיוק ראיתי גרף היום שמפרסמת יפעת, היא מדברת על הירידה החדה בסיקור של נושא החטופים, מרגע שהתחילו גם הציוץ של נתניהו על הדיפ סטייט, וכל הנושאים האחרים, שזה 5-6 נושאים שתופסים מקום בכותרות עכשיו, והחטופים זזים למדרון אחורי, וצריך להגיד, זה נכון בכנסת, הייתי שם גם היום וגם אתמול, ואנחנו נהיה שם גם מחר, גם ברחובות, אנשים יוצאים להפגין, והם יוצאים להפגין על נושאים אחרים. ואין לכם מושג כמה הדבר הזה הוא מפחיד את המשפחות, שזה החשש הכי גדול שלהם, שישכחו אותם בעזה, את החטופים ושישכחו אותנו. זה יכול לקרות, וזה קרה לאברה מנגיסטו, להישאם הסעד, לאורון שאול והדר גולדין, שהיו שם במשך כל כך הרבה שנים. אז הסכנה לי שכך היא קיימת, והעובדה היא שחמאס יכניס שם את התעמולה שלו ואת השקרים שלו, וצריך, כשמשדרים את זה, זה צריך להיות מלווה בפרשנות שלנו ובמשמעות שאנחנו נותנים לזה, אבל את הפנים שלהם, של החטופים האלה, חשוב שנראה ושלא נשכח אותם.
אני חושב שדיברנו על זה פעם, אתה ואני, באחד השידורים, שהעובדה שמערבבים את כל הסוגיה של הביקורת על בן גביר ורפורמה משפטית וכל מיני דברים כאלה ביחד עם החטופים, בסופו של דבר עושה נזק לחטופים, כי אני תמיד בהצהרות ביום שלישי, ששם זה הצהרות הסובלנות, אתה רואה שם המון ציבור דתי, והציבור הזה לא מצליח להגיע להצהרות בקפלן או בבגין, שהן הצהרות הרבה יותר אנטי-ממשלתיות.
אבל לא מתאים לך להגיד את זה, אתה יודע, אתה בקי. כל מה שנאמר ונעשה, זה כדי לא לשים את החטופים, נושא החטופים היום הוא הנושא בהידיעה.
השאלה אם הערבוב הזה לא גרם לא, נזק.
אבל זה לא עניין של לערבב. נתניהו וסביבתו מייצרים את הספינים האלה. זה העניין, זה מה
לא,
שאני אומר.
לא, אבל אני אומר שחטופים...
זה גם מה שגיל אומר
בעצם. גיל, אני אומר שחטופים זה קודש קודשים, והעובדה שזה מעורבב ביחד עם גיוס, וביחד עם רפורמה, וביחד עם כל הדברים האלה, עושה נזק.
אני אגיד לך מה, אני אדם עם עמדות, היו לי עמדות לפני 7 באוקטובר, יש לי גם עמדות אחרי, הן קשורות גם לכל מיני דברים שקשורים לחטופים, כן. אבל כל העמדות אני שם בצד, אני אומר, יש לכם זמן ויש לכם מקום, יכול להיות שהן גם מסבירות את הדברים שקשורים בחטופים, אבל אני קודם כל מתאחד עם הדבר, שהוא גם הדבר הכי דחוק שיש, אוקיי. וגם הדבר שמאחד את כולנו.
נכון, גיל, גם הקו שלנו קצת משתבש. אני מקווה שנוכל להמשיך את השיחה הזאת בהזדמנות אחרת.
תודה, תודה, תודה
רבה לכם.
תודה, גיל. איתן קבל, האם אתה ידעת שהשבוע זה שבוע התפוצות?
עד שלא הגעתי לרדיו 103, אני מודה שלא ידעתי.
אז בשביל זה בדיוק אנחנו פה, בשביל זה אנחנו רואים שלום יום טוב רענן, סמנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, שלום לך.
שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
מה זה אומר שבוע התפוצות, יום טוב?
אז באמת לפני כעשור, ב-2016 קבעה הממשלה החלטה שבמסגרתה יש שבוע, שיציינו בו את הקשר המיוחד, שיש למדינת ישראל ולחברה הישראלית עם יהודי התפוצות, ואנחנו מאז, וזה באמת השנה הסרית שאנחנו עושים את השבוע הזה, חוגגים שבוע אחד בין פורים לפסח, שבו אנחנו חוגגים את הקשר המיוחד הזה, מציינים אותו ולמדים אותו בחברה הישראלית, בשביל שאנחנו נבין שהקשר המיוחד שיש בין שני חלקי העם היהודי בארץ ובתפוצות הוא קשר הדדי, ולא קשר חד צדדי.
אז מה שלום התפוצות נוכח השנה וחצי האחרונות?
אז אנחנו יכולים לזהות כמה מגמות מאוד מאוד מעניינות במה שקורה בתפוצות. כמו שכולם יודעים, יש התגברות מאוד מאוד גדולה מאז 7 אוקטובר באנטישמיות, זינוק של מאות ואלפי אחוזים בתקריות אנטישמיות.
נתונים יש משהו שאתה יכול לסבר את אוזנינו?
יש נתונים רבים, פורסמו דוחות רבים של עלייה של באמת של מאות אחוזים וירידה בתחושת הביטחון האישי. אני חייב לציין ש-2024 קצת יותר טובה משנת 2023.
אבל איך זה נראה? זה נראה כמו מתקפה של יהודים ברחוב, גני ילדים?
אז יש לזה המון המון ביטויים מכל מיני סוגים, בסדר? זה יכול להיות מאמירות ולכתוב פוסטים אנטישמיים בפייסבוק, ועד לצערנו גם תקריות אלימות כאלו באחרות. אבל זו רק מגמה אחת, ולצד זה אנחנו מזהים שתי מגמות שהן מאוד מאוד חשובות ומשמעותיות. האחד, ההתגייסות המאוד מאוד גדולה של יהודי התפוצות למען מדינת ישראל, באמת התגייסות חסרת תקדים, שבוודאי אני לא זוכר כמותה, והתבטא בהמון המון אלמנטים, גם בתרומות, בהיקפים מאוד מאוד גדולים, וגם בשליחת מתנדבים שיסייעו פה בישראל, וגם בלובי פוליטי במדינות שלהם, ועוד המון המון דברים אחרים. וגם אנחנו מזהים רצון יותר גדול להתחבר מחדש לעם היהודי, לזהות היהודית ולמדינת ישראל, רצון שאנחנו מזהים אותו, אנחנו צריכים גם, אנחנו רואים בו גם הזדמנות גדולה, בשביל להמשיך ולחבר, בשביל שנהיה עם יהודי אחד גדול ומאוחד.
אוקיי, שתי שאלות. אחת, איפה אתם מזהים את העלייה הכי גדולה היום בעולם באנטישמיות? ואיפה אתם מזהים את ההתארגנות היהודית הכי גדולה היום?
אז אני אומר, זה מורכב מהמון המון אלמנטים וזה משתנה. אנחנו מזהים בהחלט בכל מיני מדינות, גם היה בארצות הברית עלייה גדולה באנטישמיות, גם בבריטניה, גם בצרפת. וכולי וכולי, והקהילות היהודיות התגייסו בצורות שונות, אנחנו רואים גם עכשיו התגייסות מאוד גדולה של ממשל טראמפ לטובת הנושא הזה, אנחנו גם ברביעי חמישי הזה עושים כנס בינלאומי גדול למאבק באנטישמיות שמוזמנים אליו מחוקקים ודעת קהל ומומחים ואנשי מקצוע מהתחום, באמת לראות ולחשוב ביחד איך מתמודדים ביחד מדינת ישראל והעם היהודי עם התופעה מאוד מאוד קשה הזאת שמלווה את העם היהודי אלפי שנים, אבל בהחלט יש רגעים שהיא מתגברת, למשל בעקבות השביעי לאוקטובר.
האם זה מוביל לדעתכם, אם אתם מרגישים שיש רצון יותר גדול עכשיו לעלייה לארץ?
אז אני חושב, זה כדאי ורצוי לשאול את משרד העלייה והקליטה, אני חושב שישנה התעניינות רבה וגדולה יותר בעלייה, אבל הם מומחים איתנו, אנחנו משרד התפוצות, עסוקים בחיזוק הקהילות היהודיות בתפוצות, אז אפשר לראות את העלייה הזאת, האם זה מתבטא, שווה לשאול אותם.
יום טוב רענן.
שומעים אותי?
יום טוב רענן, סמנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, ערב טוב.
איתן קבל, היה לי כיף גדול, לעונג.
גם לי.
נורכים ומפיקים, אסף נבו ואפרת קורמן, אחי על השידור, סתיו קורנס. בדיגיטל, אחיה כהן, עדן בן ארי ועומר אוקון, אחרינו ספורט עם קופמן, שרף וברקוביץ'. שהשם מפנק אתכם, שיהיה רק טוב. בעזרת השם, כל טוב להתראות.
ב-103FM ספורט עם רון קופמן, אייל ברקוביץ' וצביקה שרף.